אני צריכה לשבוע הבא מתנדבות. למה? כי בשבוע הבא אנחנו עושות פה שולחן. אנחנו עושות פה תשתו בשבט. תערוך לפניי שולחן נגד צורריי. אז אנחנו, יש בנות שעושות כבר את הטיש בתיאבון בנות. את עם הבאפל. ולבריאות, נשמה, לבריאות. ואנחנו נצטרך מזונות, מי שרוצה לאפות משהו. אנחנו נצטרך גפן, שזה היין וזה לזיווגים. אנחנו נצטרך פרי העץ. יאללה, הרים את היד, שלך, שלך הזיווגים. אנחנו נצטרך פרי העץ, אנחנו נצטרך אדמה, אנחנו נצטרך שהכל. אז מי שיכולה לתרום משהו למה את אף פעם לא מתנדבת לכלום? לא, זה מכוער. אף פעם. מצב שהיא תבשל משהו. מי שצריכה זיווג יין, מי שצריכה ילדים, משום מה, לא כדאי לך? מי שצריכה. תודה רבה.
אני לא צריכה כלום, לכן אני באה בידיים רפות.
או, ומה אם לתת לעולם מנוחית? אז קודם כל, אנחנו אומרות ברוכות הבאות לקבוצת נשים מגבעת שמואל שהגיע לכאן בשביל חברה שהאיש שלה מגויס מהשבעה באוקטובר, היא לא ראתה אותו, והם רצו לשמח אותה, והבן של נורית המתאה טוק, יש לי ההוא מסיירת חרוב. ואנחנו מקדישים לך ולכל מי שנמצאת במצבך את השיעור הזה. אנחנו גם נדבר אליכן ועליכן בעזרת השם. אבל לפני כן, אני אתחיל מההפטרה של הפרשה. פרשת בו. אני אתחיל מההפטר. פארטי, וככה כתוב, בהפטרה של השבוע, ואתה, אל תירא עבדי יעקב, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים, ושב יעקב ושקט, ושענן ואין מחריד, אל תירא עבדי יעקב נאום השם כי איתך אני, כי אעשה חלה, יעני כליון, בכל הגויים אשר הדחתיך שמה, ואותך לא אעשה חלה. אז למה אנחנו סובלים ככה? ויסרתיך למשפט, ונקה לא ענקיך. אני עושה לך ייסורים כאלה, אני מעמיד אותך למשפט, אבל אני לא אנקה אותך חס וחלילה, אני לא אשמיד אתכם. אז הפסוק של ההפטרה שאומר שהנני מושיעך מרחוק, בבקשה תזכרו, אם היה לי לוח הייתי כותבת את זה, כי אנחנו נדבר על זה מלא. הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים. אנחנו נלמד להבין את הנביא, הנביא ירמיהו, שהוא בדרך כלל נותן רק חדשות מנחוסות, פתאום בנבואת נחמה כל כך נדירה, אנחנו נלמד את החדשה הזאת. בוא אל פרעה. יש תורה כזאת של רבי נחמן מברסלב, וקוראים לה בוא אל פרעה. זו תורה סמך דלת בליקוטי מוהר"ן. מה זה? הוא אומר, בואי איתי יחד, בואי מתוך הפחד, בואי נלך אל פרעה, אל האזורים הפרועים האלה, כמו עזה, מקומות שנראים בלי אלוהים בכלל. הוא קורא לזה החלל הפנוי. עכשיו את לא עוזבת אותי חצי שנייה. מסביר רבי נחמן, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא צמצם את עצמו, כי הרי מלוא כל הארץ כבודו, אז איפה תיברעי? אז הוא צמצם את עצמו, ואז הוא עשה מקום שתיברעי, כמו האימא בהיריון מצמצמת את עצמה כדי לאכלס תינוק. בדיוק המקום שבו התינוק נמצא, הוא אומר, בונה, אין פה אימא. מבינה? איפה שאפשרת את קיומו וברת בשבילו חלל פנוי, הוא אומר, אי מהות. האישה הזו בכלל לא פה, אין אלוהים, חלילה. המקום הזה, אומר רבי נחמן הגאון, הוא מקום של מלחמות. כשיש מלחמה בעולם, יש מחלוקת, רבים על אדמה קרועה ושסועה, נוצרים בתוכה בורות מכל ההפגזות, כזה מין חלל פנוי, ואת שואלת, איפה אלוהים? אומר רבי נחמן בתורה לחודש שבט, בכל מקום שבו יש חלל כזה באדמה, וזה שטח כל כך פרוע, ואיפה אלוהים בשואה של עזה? משם גדל תינוק מדהים. משם גדל מישהו נפלא. תנו לי להסביר לכם את התורה הזו לפי הרב שגר העמוק והמופלא. הרב קוק כתב על המלחמה. המלחמות, בעצם זה שהן יוצרות חלל בין העם הזה לבין העם הזה, מדגישות פתאום את הערך המיוחד של כל עם, עד שמתבלטת צורתו ויוצאת לפועל בהגמרה, יעני עד הסוף, בכל עומקיה מתגלה במלחמה צבעה העצמי של אומה. בנות תקשיפה, אם המלחמה הזו עשתה את הנתק הזה פתאום באדמה הפרועה הזו, זה היה כדי שנראה איזה עם משגע אנחנו, עם שנלחם האחד עבור האחר, עם שאיכפת לו. ולעומת זאת, עם שמשחית את הבריאה, פיגוע דריסה, כמו זה שהיה היום ברעננה, זה פשוט השחתת העולם. אפילו ירי, שזה דבר נורא, יש בו סוג של סטריליות נקייה. לחתוך איברים, לראות את עצמך דורס אנשים. מה זה אמור להביע? אף פעם לא חשבנו שיש כזאת אנושות בעולם. למה? כי אנחנו גם במלחמה רוצים להביא לעולם ברכה. כשהשם בורא את העולם, הוא אומר, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. גם כשאנחנו נאלצים להרוג, זה כדי לשמור על עולם יפה. מה זה הדבר הזה? איך אפשר בעיר רעננה באמצע היום? מי יכול לעשות דבר כזה? מי יכול לראות בן אדם שהושחת? בית שהושחת? בואו נדבר על הבל תשחית שחייב להיראות במלוא עוצמתו בזמני מלחמה, וזה הציווי בתורה שלנו. כי תקרב אל איש להילחם עליה ימים רבים לתופסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. אתם רגילות להגיד, כי האדם עץ השדה, גם בחודש שבט, כי האדם עץ השדה. יש לזה מיליון משמעויות, כי זה נורא נורא קשה. איך זה קשור למלחמה? כי תקרב אל עיר להילחם עליה, לא תשחית את עצה. אנחנו לא יכולים את השחיתות הזאת, את איכסה הזה, הבית השחית של אנשים ושל נשים ושל בתים, איכסה. לא תשחית את עצה, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. שוהדה. מלא פירושים, אני לומדת איתך את הפירוש של הרמב"ן. יהיו חיים אחרי המלחמה הזאת. ומי יקבל את פניך כשתשוב משדה הקרב? העצים. העצים יבואו מפניך במצור. הם יחכו שם לתת לכם צל, לתת לכם פירות. העצים החצי שרופים ברעים ובבארי ובנחל עוז יחכו לכם שם קצת שרופים, קצת ריקים. אז ירננו כל עצי היער, קיבה, קיבה. אומרים חזל שהעצים צועקים לשבים מהמלחמה. עוד מעט אתה בא, אתה בא. זה הזכיר לי כל כך את התמונות של האימהות שעמדו בגבול עזה וצעקו לילדים שלהם, אתה בא הביתה מהלילה. ואני יודעת שתבוא ואני מחכה לך, קיבה, קיבה. ככה הם עמדו כמו עצים. אל תשחיתו את העצים האלה במלחמה, כי הם אלה שיחכו לכם. וזמני שלום בתנ"ך מתוארים איש תחת גפנו ותחת תאנתו. העץ כשתחזרו מובסים ומאובקים ועצובים ושקולים יגיד לכם, אתם תפרחו ואתם תרבו. יהי רצון שכל נטיעות שיטעו ממכם יהיו כמותכם. העצים יחכו לבוא מפניך, לתת לכם קבלת פנים כשתחזרו מהמצור הזה על עזה. אל תשחיתו אותם, הם תזכורת לחיים. העצים בבארי ובנירים הם עצים שהושקו בדם. הם עצים שראו זוועות ונשארו ככה לחכות לכל מי שיחזור. אתם איתי עכשיו ולא עזבות אותי. כשזלדה שרה על עץ חולה, היא שרה על השבויות שיחזרו הביתה אחרי שהם עברו דברים של השחתה. וכך כותבת זלדה, אל תעזבו אותי. אינני אוהבת את כל העצים שווה. נפשי מיודדת עם עץ אגס חולה. לזלדה יש בגינה עץ אגס חולה. הכל נע, משנה את מקומו, ואני והוא נטועים בחצר שתקועה בחלל ותחתיה בור חשוך. איך אני מזדהה עם העץ החולה הזה? היא אומרת, אנחנו תקועים בחלל עם בור חשוך. ומה היא כותבת? ביתו המעונה של דוד המלך רוצה בתוכו למות לילה לילה, כי אלפי שנים אינן חייץ לחרפתה. ביתו של דוד המלך זאת תמר, שנאנסת באכזריות על ידי אמנון, והיא הייתה עץ צעיר, והיא הייתה צריכה לפרוט ולהיות מאושרת ולהישען עם האיש שלה תחת העץ. ואני שומעת מהעץ החולה את כל דמי אחיותיי צועקות אליי מן האדמה, כמו ביתו של דוד המלך שמגולמת בעיניי בתוך העץ הזה שהיה צריך להיות בסמים, היא כותבת, היה צריך להיות פירות. אלפי שנים אינן חיץ לחרפתה. תביטו בנו, אומרים העצים שנשארו שם בעוטף, אנחנו בנותיו של דוד המלך שצועקות לחיות מחודשת, לפירות. איך באים הביתה מהמצור? אתם הולכות ללמוד עכשיו שיעור שאני לא יכולה ללמד בארצות הברית, ואני לא יכולה ללמד בצרפת, ואני לא יכולה ללמד בשום ארץ אחרת. בנות, תקשיבו, לצאת למלחמה לצאת לקרב, לצאת כמפונה מהבית שלך, צריך המון גבורה. אבל איזו גבורה צריך כדי לבוא הביתה? לבוא מפניך במצור. זאת פרשת בו. אני משתפת אתכן בחזל שאתן לומדות מגיל אפס בבית ספר, ולא מרגישות את כל הגוף רועד כשאתן לומדות אותו. וחמושים עלו בני ישראל ממצרים. בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. הצבא בא הביתה. חמושים, רק חמישית מכל עם ישראל. חמישית ממה? מאלה שנהרגו? לא, לא. חמישית מאלה שהיו אתמול ואמרו, אני חלמתי על היציאה הזאת, חלמתי לחזור הביתה. ואני כבר לא יודעת איך באים הביתה. אז אנחנו נשאר פה. ארבע חמישיות מעם ישראל מת מרצונו במכת חושך. 80% שרק חלמו כבר לצאת הביתה, לא רוצים לבוא הביתה. השיעור הזה מוקדש לכם, אל תדאגי, אני אדבר על מצבים שאולי לא קשורים אלייך ואולי לא קשורים אלייך, את תמצאי אותך, אני מבטיחה לך. זה שיעור ישראלי, תורה בטח שלי, היא תמיד קוסמית ואנושית, והיא לדתיים ולשאינם וליהודים ולגויים, אבל זאת תורה לפורום הזה. אנחנו עכשיו באידרה, בחדר של רבי שמעון בר יוחאי. איך באים הביתה? בואו נקרא את הפסוק שהתחלתי איתו את השיעור. הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שביעם. פסוק בנביא יש לו צלעות מקבילות. זה חוזר על זה. אז תחשבי רגע. הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שביעם. אני רוצה להושיע אותך עכשיו מהרחוק. הוא חוזר הביתה. אבל הוא כל כך, כל כך רחוק. הנני מושיעך מהרחוק הזה. הוא חוזר הביתה, אבל זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית. בנות, בפרשת בו יש הכי הרבה פעמים את המילה בית, 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 צא לבית אבות, צא לבית, ולא יוכל המשחית לבוא אל בתיכם, לנגוף, והיה אדם לכם לאות על הבתים, ופסח השם על בתי ישראל, את בתינו הציל. את חושבת שקל לחזור הביתה אחרי מלחמה? אוקיי, אני רוצה שנדבר על זה עכשיו. הגברים יבואו מן הצבא. ביום ההוא יצאו צבאות השם. השבועים יחזרו מהשבי בעזרת השם. השבוע, איך אני יודעת? כי יש עסקת שבועים בפרשת השבוע, כשהעבדים של פרעה אומרים לו, די, שלחם, תרם תדע, כי עבדה מצרים, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? הם שמים לנו מוקשים, הם די, אין לנו איפה לחיות יותר. והוא אומר, רגע, רגע, מי ומי ההולכים? ילכו נא הגברים. לא יהיה, אומר לו משה רבנו, בנערינו ובסקננו, בבננו ובבנותינו, כולם, הבנת? ואם לא, הוא עליך, איזה מכה תבוא עליך. ביום ההוא יצאו כל, סימנתי לי את זה בחומש וצבעוני, יצאו כל צבאות השם, כולם מארץ מצרים, בעזרת השם. השבועים יחזרו מהשבי, האבלים והאבלות יקומו למציאות חדשה. אני תכף אדבר על זה. הפצועים יצטרכו לחזור הביתה, וזה, אמא לב ואבא לב, אבל זה כל מה שאני רוצה. נכון, ואתה לא רוצה. אתה לא רוצה. והרווקות, מה משלי? כשהמלחמה עכשיו הולכת ושוכחת, שוב סוגיית הבית תדפוק לך על דלת הבית כמו קצינת נפגעים, ותגיד, נגמר החופש כפר עלק. את היית זה, נחתם בזה, כל הגברים בצבא, מה יהיה, וואי, קווה לך עצמך, לא לצאת עוד פעם ולפגוש את כל המעוזין האלה, ופתאום, זהו זה, קדימה, לצאת, כולם חזרו, בהצלחה שיהיה לך. 80% לא רוצים לחזור הביתה. אני חולקת איתכם עכשיו דברים בעדינות מאוד 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 גדולה, הלוואי השם, תעזור לי. אשת המגויס, ימימה, הוא חזר נורא נורא רחוק, סוג של הלם קרב. הלום הקרב הראשון אי פעם בהיסטוריה היה שאול המלך. הנביא מתאר את המלחמה, וילך הלוך והלום. מה זאת אומרת? הוא חזר, אבל הוא לא חזר הלום. אין הלימה בין ההתנהגות שלו לבין הבית, וחיכינו לו כל כך. אני אסביר לך, אני אסביר לך בדיוק מה קרה. זה לא הלם קרב, מאמי שלי. הוא היה בריגוש במלחמה על חיים ומוות, בחברות של מסירת נפש עבור האחר, בחילוץ פצועים, בניתוק מהסלולרי, מפני שעכשיו יש מטרה הרבה הרבה יותר גדולה. הוא חי חיים בעצימות ענקית, ועכשיו הוא מגיע הביתה ואת והילדים שלך קטנים עליו מאוד. ימים הלאה את מדכאת תכף, מי שלא תרדם תקבל סוכריה בסוף. השבויה, סיפרה לי שבויה שיצאה מהשבי, שביום שהוא אמר לה, עכשיו את יוצאת, היא פתאום נעצרה. לא יכולתי ללכת. נו, יאללה, זוזי, תזיזי את עצמך. והיא שואלת את השאלה שעם ישראל שואל במדרש כשיוצאים ממצרים, ומה על כל אותם הנתונים תחת הבניין? יופי שאני יוצאת, אבל כמה נשארו שם? תקועים? אשמת הניצול, קוראים לזה. איך אני אחזור? וחוץ מזה, אני בכלל לא ידעתי, היא אמרה לי, הבחורה הרכה הזו, אם אני יודעת עדיין לחיות, או שאני יודעת רק לשרוד. ואיך אני אענה לכל השאלות האלה? הפצוע צריך לבוא הביתה, פרשת בו. שימו לב, היא לא שמחה. היא לא שמחה, פרשת בו, והם באים, יש! יאללה, בואי! לא שמחה. אמא של פצוע סיפרה לי, ימימה, הוא היה כל כך חזק בחודשים האלה באשפוז. שבת הוא שוחרר הביתה, אחרי שבועות, הוא ראה בכניסה לבית את שביל ההנגשה המיוחד שעשו לו. הוא סובב את כיסא הגלגלים ואמר, אני לא בא הביתה, מפני שפה אני פתאום מרגיש נחה. בית החולים באיזשהו מובן מנרמל את הפציעה ואת הפצועים. ואלמנת המלחמה המתוקה, שחיכתה לי בסוף שיעור בשבוע שעבר בוכה, אמרה לי, תדעי לך, לא שמעתי את השיעור שלך, הגעתי. וראיתי את כל הנשים נורמליות, פשוט נורמליות. לא יכולתי לשאת את הפער בין העין שלי לבין הנרמול הזה, ופשוט חזרתי הביתה ובאתי עכשיו רק בשביל לקבל חיבוק. והמפונה שאמרה לי, אנחנו לא רוצים לחזור. למה? אנחנו מתים לחזור, אבל כל זמן שאנחנו מפונים, אנחנו איכשהו בתודעה של המדינה הזאת, יש מלא מפונים, כשנחזור, יאללה, עוד פעם ישכחו מאיתנו, אז הזעקות, מסכנים, העוטף. בנות, לבוא הביתה, זה הרבה יותר מסובך ממה שאת חושבת. עם ישראל לא רוצה לבוא בפרשת בו. 80% אומרים, תשאירי אותי בחושך, אני לא יודע לעשות את זה. ואז בפרשת בו מגיע משה רבנו ומראה להם את המצווה הראשונה עבר בתורה, את הירח החיוור, ואומר, תקשיבי. הוא חוזר הביתה, זה אמיתי מה שאני אומרת עכשיו, ואת קטנה עליו והילדים קטנים עליו. הפצוע חוזר הביתה והוא מרגיש מוקטן, השבויה מרגישה קטנה שהיא חזרה והם לא. השיעור הגדול של הירח הוא, את יכולה לומר, אני קטנה? את יכולה לומר, אוקיי, אני חדשה. בנות, זה לא עניין של תורומונולוגיה. באמת שלא. השיעור של הלבנה שהוא קטנה מאוד בבריאה הוא, את יכולה לומר קטן, איך הכל נהיה קטן? כשאני חוזרת לבית של אמא שלי שגדלתי בו, איך הוא קטן? הוא היה ממלכה כשהייתי ילדה, הייתי מתחבאת פה, כותבת שירים פה, איזה יד החנונה. הייתי עושה, פתאום הבית שלי רק ככה, ככה, איך חיים בבית כזה? איך גדלנו? 9,000 ילד, בבית כזה. עובדה, גדלים. הכל נראה פתאום קטן, תמירי את המילה הקטנה בחידוש. כשהקדוש ברוך הוא מקטין את הלבנה, הוא מראה אותה לעם ישראל ואומר, אתם יכולים עכשיו להרגיש נורא קטנים? יא, איזה פיצית הלבנה בחידושה, תשאיר אותי בחושך, עשה לי טובה. די, מאמי, די. את עתידה להתחדש כמותה, כמו המוות שלה. ואני מתחילה עכשיו בהתחמשות הזאת שאת צריכה לקראת החזרה של כולנו לשגרה, של כולנו הביתה בעזרת השם. וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. אני מתחילה עם המגויסים, בזהירות ועדינות. אני מקבלת בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף מיילים ומכתבים, ולא יודעת מה, מהמגויסות השקופות, שזה נשי המגויסים כמוך, שנשארות כל כך הרבה זמן בבית. אני לא מדברת רק אליכן עכשיו, כל אחת תיקח את השיעור לזוגיות שלה. זה לא שיעור נקודתי, זה משל, זה משל. מגויסים. אני מבקשת ממכם, הבנים שצופים בי עכשיו בעזה ובח'אן יונס. כן? המון פלסטינים אוהבים את
השם.
נכון, באתר של חמאס הופענו עם הרב חיים במערת המכפלה, והוצגנו שם ככובשי, מנהרה, פחות. כן, יש לי עבר צבאי, לא פשוט. אסור לי לדבר על זה. אוקיי. מגויסים, אהובים שלנו, אני מתחננת אליכם. את הריגוש של שדה הקרב תביאו הביתה. את הניטרול מהסלולרי, כי יש עכשיו משהו ענק, תביאו הביתה. את החתירה למגע, תביאו הביתה, ולא יותר מדי, ואני תכף אדבר גם על זה. את החברות ואת ההקרבה, ואת הרצון לחלץ פצוע, כי אתם פוגשים בבית אישה שנפצעה מכל הזמן הזה שעבר עליה, ועשתה לעצמה חבישה של שטח זמנית, ו... אתה צריך לחלץ אותה, לא פחות. תבוא עם עצימות החיים הזו והחשק האדיר הזה הביתה, ואת, ואת, את חובשת לשבורי לב. החובש לשבורי לב הוא מחבש, הרופא לשבורי לב הוא מחבש לעצבותם. את, החברות האמיצה הזאת שלא צריכה הרבה מילים, אפילו שאת כן צריכה הרבה מילים, את המפקד כשאת רואה אותו מתחיל להירדם במשמרת. אסור, בנות, אסור בשום אופן שכשהם יחזרו הביתה יהיה בבית ירידות. אתם לא יכולים לאפשר מציאות כזאת ומריבה כזאת של ירידות צדדי. הירח שמראה משה רבנו לאלה שעכשיו חוזרים הביתה, מזכיר להם את החידוש החודשי. ימימה, למה את מתגוססת עכשיו? אז קודם כל, אתם מכירות אותי, כשאני אדבר זה יהיה עדין, עדין, בעזרת השם. אבל אלה המיילים שאני מקבלת, עד שהוא חוזר הביתה, אני לא טהורה. עד שהוא חוזר הביתה, אני כן, אבל זה לא מה שאני רוצה עכשיו. אני רוצה לדבר, אני רוצה לשמוע, אני רוצה להקשיב לו. הירח יזכיר את החידוש החודשי שהופרע כל כך על ידי פרעה, ו אין צבא בעולם, לכן אני אומרת שזה שיעור ישראלי, אין צבא בעולם שמתמודד עם הסוגיה הזאת. אין, אין. שלשמור טהרת משפחה במהלך הצבא, אין דבר כזה. בנות, הריקוד העדין הזה בין החתירה למגע לבין המרחק, כי כשרחוקים הוא חייב לדבר איתך. וזה הדבר הכי חשוב שיקרה כשהוא חוזר הביתה, שידבר. והמגע מחליף דיבור, וזה כל כך חשוב להדביר אותו. בנות, לריקוד העדין הזה בין מרחק לבין קרבה קוראים בקידוש לבנה, כשם שאני רוקד כנגדך ואיני יכול לנגוע בך, כן לא יוכלו, לא יוכלו כל אויביי לנגוע בי לרעה. איך זה קשור? כשם שאני רוקד כנגדך ואיני יכול לנגוע בך, כן לא יוכלו כל אויביי לנגוע בי לרעה. סיפר לי מפקד עייף ומאובק שהם הגיעו לבית בעזה, והם ידעו שיש שם שבויים, והם כיתרו את הבית שעות ארוכות וחיכו וחיכו וחיכו, ואז הוא אמר להם, חברים, אין התכנות מבצעית לסגת. איך זה קשה. אם ניכנס נפסיד אותם. הם פה. נכון, אי אפשר. קרב זה לדעת לקרב, קרב זה לדעת לרחק, וזה ריקוד כל כך עדין, ריקוד יהודי, והזוגיות היא משל לכל זה, ושמירת המגע היא משל לכל זה. וכשמבקש השם שבמצווה הראשונה ביציאת מצרים הם יברכו את הירח, יברכו את החודש, אני מרחיק ממך את האישה הזאת, את שומרת עכשיו נגיעה, כדי שיברכו עלייך. בשבוע הבא אנחנו נברך על כל הפירות ונלמד את הראשי תיבות, מגע אש, מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל, המגע חייב להיות אש, לא דו צדדית, לא מחלה, לא הורגת את מי שלא צריך. ומגע האש הוא באיזונים שבין המרחק לבין הקרבה. איך זה קשה ימימה, אפשר הקלות? לא, זאת אומרת, אני לא רבנית פוסקת, אבל הקושי הזה הוא כל כך מחושב, והוא כל כך נכון, והוא כל כך גורם לשניכם לברך זה על זה. ימימה, איך מרפאים מרחק? הנני מושיעך מהדבר הנורא הזה שקוראים לו רחוק. איך מצילים זוג ממרחק על ידי קרבה? לא מאמי, על ידי דיני הרחקה. דיני ההרחקה זה בדיוק המצווה הזאת שאומרת, תספרי, יש יום בחודש. אבל למה? למה אנחנו לא ספונטנים? איזה דיכאון להיות דוסית. אני תמיד אומרת שהמילה הכי רומנטית במקום לא דתי זה שקיעה. רגע לפני שקיעה, המילה הכי מלחיצה לאישה שומרת הערה זה שקיעה. אמא, הספצתי, מה אני אעשה? למה מלחיצים לנו את השקיעות? שקיעות אדומות. למה? למה ככה? וחז"ל אומרים לנו שכשזה מצווה מהשמיים, אז החיבור ביניכם לא יהיה רק לפי החשק, כי אם הוא יהיה רק לפי החשק זה יהיה כל כך בינוני, כי זה בינך לבינו. אז באה העונה הבינונית, שזה אחד מהכללים של הטהרה, והיא אומרת שכינה ביניהם, חברים, תקשיבו, אתם לא מסתדרים עכשיו. אתה חזרת נורא מרוחק ואת נורא מקטרת. אני עכשיו פה, שכינה ביניהם, שכינה זה איזה יחנה שנמצאת אצלך בבית, והיא אומרת, אוקיי, 3-4, לאהבה, שקיעה. איך מתערבים לנו בדבר שצריך להיות כל כך ספונטני? זאת המצווה הראשונה. אנחנו מתגוססות היום את המסבכות. זאת המצווה הראשונה שנותן הקדוש ברוך הוא, נותן הקדוש ברוך הוא לשווים הביתה, חתירה למגע, וכשאין התכנות, אין התכנות לסגת, אנחנו לא הולכים פה להרוג זה את זה. אנחנו הולכים לחיות חיים בעצימות, אנחנו הולכים לחיות בריגוש, כמו שידעת שמה, בשדה הקרב. אני עוברת אל השבויים שחוזרים. אני אומרת את זה, זה לא רלוונטי לרובכם, אני אגיד את זה בכל מקרה, לשלי שצופה בנו, אמא של עומר, שם טוב, החמוד והמתוק, שיבוא לך הביתה בקרוב, מהר, ולאירה, אמא של קרינה, ולכל השבועים כולם. זה רלוונטי? איזה כיף שאת אומרת את זה. בואי, את כל כך מעודדת אותי. כל הנסיעה, אפרופו מרחק ומרחק מבעל, אני עושה לו את השיעור. מה זה קשור אליי? מה זה קשור? מה זה קשור? אז אני צריכה כל מיני לשכנע אתכם שזה כן קשור אליכם. כי אליו זה לא קשור, כי הוא באופן כללי לא קשור לכלום. אבל אנחנו נדבר על זה, וירינו ירידו צדדי כל הדרך, בהחלט. אבל באמת, בעלי זה אין התכנות מבצעית, אז אני פשוט... תודה שאת אומרת את זה. אני זה בנפשי, אבל הוא כל הזמן אומר לי, טוב. השבועים, אני מבקשת, כשתחזרו, כשאתם צופים בנו עכשיו במנהרות, אני מבקשת שלא תיקחו הביתה את האשמה, אלא את השליחות. אתם היחידים עכשיו שיכולים לדבר את הקול הזה ולהגיד מה זה להיות שם ואיך זה היה שם. אתם נציגים עכשיו של כאב מאוד מאוד גדול. אל תחזרו הביתה עם התחושה הזאת של אמא לי, למה אני כן והוא לא? כי את צריכה להשמיע את קולם. ואפרופו ברכות בנות, ברכות השחר, אני עושה את זה כל בוקר בכוונה על השבועים. מלביש ערומי, מה נותן לה יעף כוח, עשה לי כל צורקי שזה נעליים בבוץ ובגשם, זוקף כפופים, עתיר אסורים, רוקה הארץ על המים שאני אדרוך על קרקע יציבה, מבדיל בין יום ובין לילה שירו אור יום. אין, הברכות אחת, אחת, אחת. ברכות השחר, תברכו, זה חודש הברכות בשבוע הבא, בעזרת השם. רק נברך. פצועים. פצועים אהובים שלנו. בבקשה, תנסו לאפשר נגישות לאלה שכל כך רוצים לעזור לכם. זה נורא קשה, אני יודעת. תנו להם שביל גישה מיוחד. הם לא יהיו תמיד רגישים, הם ירצו להיות הידיים שלך, והם ירצו להיות הרגליים שאין לך. בבקשה, תנו להם גישה, ורבי נחמן יאמר, לפצועים ולנכים יש כוח לרפא את העולם כמו שאין לאף אחד אחר. איך הוא יתעקש על הנחים, על מי שאין לו רגליים? וזה המון, המון, המון חיילים, המון פצועי ידיים ממשהו שהם נגעו בו, לא עלינו. ורבי נחמן יאמר בשתי מעשיות מופלאות שלו, שאני עושה רק כשאני מגיעה לתל השומר, מעשה בשבעה קבצנים ומעשה מחיגר, שני מעשים שהוא מספר, שבהם הוא אומר, ממי, את יכולה לראות כמו הירח, מיעוט ונחות. ואת יכולה לראות חידוש מופלא. השבוע ראיינתי את רועי בן טולילה, שנפצע במלחמה, הוא היה כדורסלן, והוא יושב בכיסא גלגלים אחרי המלחמה, והוא דיבר כל כך בחוכמה, הוא אמר שכל הזמן אומרים לו, לך לפצועים, לך תעודד אותם. אז הוא אמר, אתם לא מבינים שאני לא הולך בחודשים הראשונים, כי הדבר האחרון שהם רוצים לראות זה אותי. זאת אומרת, הוא לא רוצה שזאת תהיה קבוצת השווים שלו, ממש לא, ממש לא. עוף ממני עם הרגל התותבת הזאת, זה לא עושה לי טוב בכלל, בכלל. אני רוצה לחזור אל הבית ההוא שהייתי שייך אליו. אז הוא אמר לי כל כך יפה, הוא כדורסלן גם עכשיו בנבחרת הפרלימפית לנכים, אז הוא אמר, תקשיבי, היתרון הכי בולט שלי, ובגללו אני יכול לתת עצות לאנשים הכי קולעות בעולם, זה כי אני רואה את כולם מלמטה. בדיוק כמו באיגרת הרמב"ן שאומר, כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך, רק ככה אתה יכול לצטט עצה טובה. רבי נחמן מברסלב ידבר על העיוור. וואי, המאור עיניים שלו, מה יהיה איתו? רק הוא לא מדוכא מהזמן. רק הוא מסוגל לראות שכל העולם הוא כהרף. עין, הוא ידבר על הקבצן בלי ידיים, והוא יאמר, הוא יוכל לחוש דופק של אנשים אחרים, רגישות כמו שאף אחד לא יוכל. והרי איך את מרגישה דופק עם יד, אבל אין לו ידיים, אבל הדופק שלו, סף הרגישות שלו. והוא ידבר על העקום שהוא כל כך עמוק, והוא יכול לצעוק ממעמקים קראתיך ולזרוק את הקול שלו הכי רחוק שיש. מעשה מחיגר, אנחנו בעזרת השם נדבר על החיגר הזה, על החריג הזה, בשבוע הבא, האמיץ הזה שניסה הכל כדי להיות כל כך עצמאי. אז אני לא יכול לעמוד, אז אני אשב, אז אני לא יכול לשבת, אז אני אשכב, אז אני, הכל הוא ניסה, ו... בסוף הוא נופל, כל הכוחות שלו נשדדים ממנו, ו... ואיזה כוחות הוא מקבל פתאום. פצועים שלנו, אתם הריפוי של העולם, שתדעו, ומפונים. אתם יצאתם לגלות ארוכה, איך תחזרו הביתה? כתוב שכשעם ישראל יוצא לגלות, הקרובים בבית מקדש, פניהם אל הבית. זה כשהשם כועס עלינו, כשאנחנו גולים מביתנו. הייתם עכשיו בבתי מלון ואתם עדיין פניכם אל הבית, וכל היום כל הסביבה מעורה במה שקורה אצלכם, אתם מעורים במה שקורה אצלם, אבא לב ואימא לב, ותחזרו הביתה ותהיו מעורים זה בזה, כי המון המון זמן לא הייתה פרטיות של משפחה, כי בית מלון זה אבא לב ואימא לב, אין מילים, אנשים כבר... באמת, באמת, אימא לב, ואנחנו מבטיחים לכם מצידנו להיות מעורים וערניים לשהות שלכם שם בעוטף, ולא להיות אדישים ולהגיד צוק צוק צוק, מסכנים, אופקים וסדרות ונווה ולא יודעת מה. אבלים. אישה אחת הגיעה אליי השבוע, אבלה, על בעלה ועל הבן שלה. תוקים, 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 כן. והיא אמרה לי, כן, משבעה באוקטובר, והיא אמרה לי, למה אני עצוב? אבל למה אני עצובה? כל הזמן אני אישה עם אמונה, למה אני עצובה? אמרתי לה, את יודעת למה? כי אין לך בעל שעומד לידך ואומר לך, זה כל כך נורמלי שאת עצובה. ואת כל כך גיבורה שאת קמה על אף זה שאת עצובה. בנות, אין לה בעל שיגיד לה את זה. אנחנו צריכים לקחת בעלות על נחמה חכמה. מה זה נחמה חכמה? להיות מאוד מאוד כשצריך ולקשקש כששקט למידי. להיעלם כשאת רואה שאין התכנות מבצעית. הריקוד העדין של מרחק ושל קרבה. רק לתת חיבוק כשאת שם. ראיתי אותה מזדקפת שאמרתי לה, גיבורת על חלל. את רוצה לא להיות עצובה? איך לא תהי עצובה? היא מכה על חטא ומרגישה כל כך מוקטנת. אני רוצה לומר, לכל מי שחוזר הביתה, בוא זה ראשי תיבות, ברוך אתה, אנחנו מברכים, ברוך אתה בבואך, תבוא הביתה, אנחנו נטעה מיליון אלף פעם, אנחנו נדליק על השבועים זרקורים כאלה, על הפרצוף שלהם, אנחנו נהיה אפלות ולא מאירות פנים, בדיוק כמו הירח, והירח מלמד את השיעור הזה בדיוק. לא להעיר מדי, לדעת לקטון כשזה מסנבר. לא להחשיך מדי, לדעת לגדול ולהעיר כשממש ממש חשוב. לבוא הביתה מהלילה זה כל כך לא קל. פרשת בו נותנת לנו את הצעדים הקלים והעדינים והמדהימים האלה. והמרחק, הנני מושיעך מרחוק, מגלה לך פתאום מי את, איך מישהי אמרה לי, אני מעריצה את עצמי, איך אני פתאום עושה, איך אני פתאום יכולה. זה פתאום יגלה לך מי את, וגם יגלה לנו מה זה היה המלחמה בעם הזה. השבוע היה פה תפילה לשבועים במוזיאון תל אביב, והרב איתמר אלדר דיבר שם כל כך יפה, והוא אמר שהיינו מפוצלים לשני מחנות, כל הזמן שני מחנות, כל הזמן, הימנים והשמאלנים, כן רפורמה, לא רפורמה, הגיע הזמן, הוא אמר, לעשות את החלוקה האמיתית בעם הזה בין שני מחנות. המחנה האחד תקוע בעמדה שלו, מאוים על ידי הצד השני, רועד מפחד ושונא, המחנה האחר מוכן להידבר. חוסך שבטו, שונא בנו. תקשיבו לי טוב, אנחנו בחודש שבט, אנחנו כל אחד מהשבט שלו, השבט השמאלני, השבט הימני. למה אתם לא מתברכים זה מזה? למה אתה חוסך את האור שיש לשבט שלך? למה? יא קמצן, תמה, מה אתה חוסך? למי אתה חוסך, איש חשוך? למה אתה מתבצר בשבט שלך ולא מתברך ממה שיש לשבט שלו להציע, ומברך את השבט שלו במה שיש לך להציע לו? יחד שבטי ישראל, תמיד תהיה שבטיות, יהיו דתיים וחילונים, ימנים ושמאלנים, אף אחד שלא יתפשר על העמדה שהוא מסכים עליה, אבל אנחנו באנו לעולם להיות ברכה. זאת אומרת, לברך אדם מסוים במה שאין לו. בשביל זה אנחנו כאן, בשביל להגיד לשני, בוא, ראשי תיבות, ברוך אתה, יש בך בטוח משהו שאני יכולה להתברך ממנו. ברכני גם אני, אבי, הלא עצלת לי ברכה, ואני יכולה לברך גם אותו, לברך אותו בכל כך הרבה דברים שיש לנו להציע. יחד שבטי ישראל, ברכנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. אני רוצה להתחיל ללמוד איתכן את הרבולבה הנהדר על מה זה ברכות, כי זה חודש הברכות. מה עושה ברכה? ברכה היא הבטה חדשה בפרי ישן. אני תמיד מספרת לכם שכשהבבא סאלי ראה אישה לא פוריה, אז הוא מבקשת איזושהי ישועה, הוא אמר לה, רגע, שנייה, היה הולך וקונה משהו, או לוקח משהו, מברך עליו, מסתכל על הפרי, כאילו הוא ראה אותו הרגע, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, ואז מברך אותה ואומר לה, פרי, ורבי, ומילאי את הארץ. למה? כי הוא מביט גם בה, כאילו היא לא הרווקה של אתמול, העקרה של שלשום, הבצער מילדיה של כבר שנים, החסרת שלום בית מההתחלה. יש לו יכולת לברך ברכה, היא יכולת לקום בבוקר ולהביט בדברים הישנים במבט חדש. ברכה היא התרופה לתחושת הנטישה. אנחנו לומדות שבכל פעם שאומרים ברוך אתה, הרב חיים מוולוז'ין אומר, זה כמו הברך שמחברת בין הצד העליון של הרגל לבין הצד התחתון של הרגל, מבריחה אותם, מחברת אותם. וכשאת אומרת ברוך אתה, את בעצם אומרת לו, בוא עכשיו. איך התחלתי את השיעור? כשאישה היא בהיריון, בדיוק בחלל הפנוי, בוא אל פרעו, איפה שכל הקושיות על האמונה, איפה השם, איפה השם, איך הוא השאיר אותי לבד, בדיוק שם מתרקם לו תינוק. מה התרופה של תחושת הנטישה? בראת אותי, נסעתני ותשליחני. אתה לא משגיח עליי בכלל. הדרך שבה מרגיש תינוק ברחם את אמא שלו היא אוכל ממה שאימו אוכלת ושותה ממה שאימו שותה. אומר הרב וולבה, כשאת לוקחת פרי, את כמו תינוק ברחם שאומר, אבל איפה אימא, אבל איפה אימא, אבל איפה אימא? היא נעימה. וואי, בוא, ברוך אתה. איך אומר רבי חיים מוולוז'ין, והמילה ברוך היא התייחסות השם לעולמות. כי מדי פעם נראה לנו שאתה לא מתייחס אלינו בכלל, שלא עזבתנו להמקרים. לפעמים אני מרגישה עזובה שכוחת אל, אבל לגמרי. תנסי את זה, מאמי. ובשדה הקרב אנחנו תמיד לומדות את הפרק שמציל ושומר על חיילים, פרק כף ג' שבטך, משענתך, חודש שבט שלך, המשענת, הענפים האלה של העץ, הם הינחמוני, תערוך לפניי שולחן, גם כי אלך בגי צלמוות לא עירה, רק כי אתה עמדי. חז"ל מספרים שדוד המלך היה בשדה הקרב, החיילים שלו לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, מתו ומתו ומתו, ואז אמרו לו, אם תברך 100 ברכות ביום, הקדוש ברוך הוא יהיה נוכח בשדה הקרב, אתה תוכל להגיד לו, אתה, הנה אתה, גם כי אלך בגי צלמוות לא עירה, רק כי אתה, איזה אתה של ברוך אתה, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך, הם הינחמוני, תערוך לפני שולחן, עזרת השם, אנחנו, אתם רואות את השולחן שם ברחבת החטופים? כולם ישבו שם מסביב, החיילים שחזרו, הפצועים, שבאו משדה הקרב, השבועים שחזרו, ואנחנו נעשה כזה תשתו בשבט מדהים, ונברך, 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 ונברך. בואו נקרא את הרבול שאומר שברגע שאת אומרת, ברוך, תהיה מחובר אליי, תבוא לכאן, כמו הברך שמחברת את השמיים לעולם, תראו מה קורה. יש לדעת, וזה רלוונטי מאי פעם, אני מלמדת את זה כל שנה, אבל השנה, יש לדעת שידועות לנו שתי הנהגות בהשגחה, הארת פנים והסתר פנים. בהארת פני השם, מצויות כל הברכות וההצלחות. כי באור פניך נתת לנו השם, תורת חיים ואהבה. למה כל כך קשה למצוא אהבה? מה קשה לך להביא לי? את בן הזוג שלי, הכל קל. והסתר פנים הוא המקור לכל הצרות והגזרות שבעולם. ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהן והיו לאכול. כך אומר הפסוק המזעזע בכללות בכי תבוא, כשאתה בא הביתה, והיו לאכול, זה כללה איומה, אבל הרב וולבה יראה בזה את התרופה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי, אז מה תעשו? תאכלו. איזו הנהגה תשלוט בעולם? הארת פנים או אסתר פנים? תלוי בברכותינו. כל מה שאנחנו מברכים יותר, אנו ממשיכים על העולם, הארת פניו יתברך. מי שאינו מברך ואינו מכיר בטובה, גורם הסתר פנים בעולם, שזו הסתלקות שכינה מישראל. בכוח ברכות הנהנין, שזה על האוכל, שזה להפוך הסתר פנים להארת פנים. ומי שאינו מברך, כך כתוב במשנה, גוזל לקדוש ברוך הוא את היכולת שלו להשפיע, ולכנסת ישראל את הברכה. וכשאדם מברך, הוא נותן עוז לאלוקים, הוא נותן כוח לקדוש ברוך הוא להרחיב את הקיבולת שלו, ולתת לו עוד הרבה הרבה יותר. הברכה שאת מברכת בפה, ואנחנו נעשה את זה בעזרת השם בשבוע הבא בדייקנות, כי אנחנו חייבים מאור פנים ענק, אנחנו חייבים להגיד לו, הנה אתה, ברוך אתה, וואי, חייבים, בוא, אל תפחד, בוא הביתה, אנחנו נתנהג יפה, אנחנו לא לחטט לך במיליון שאלות, אנחנו נעשה לך כביש הנגשה, אנחנו, אין, תבוא כבר הביתה, תבוא, אנחנו מחכים לך יותר מדי שנים. יש שיר כל כך יפה של לאה גולדברג, שהיא אומרת תחושה שאת יכולה להרגיש בימים האלה. יש ריח פרי נרקב לאלה הימים, עמוסי דמעה ועטופי שלכת, מאחורי עבים מלאי גשמים, תקפה בקור ייאוש היד המברכת. ריח של פרי נרכב, כי זה כבר יותר מדי ארוך ובעצם לא קורה שום דבר. אנחנו מחכים להותר לפרסום השמח, והיד שלי שאמורה לברך על הפרי כבר קופת ימימה. אני רוצה לתת לכם מתנה לשבוע הזה, שאתם מתחילות לתרגל בו את הברכה, מחזיקים ביד ימין, מביטים בפרי, כי מקבלים דרך זה עין טובה, כי בכל פרי של ארץ ישראל, ארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך בא, ואיך ביקשה ממני מישהי מהדרום, ימימה תתפללי שנצליח לקטוף את הכל ושלא ירכיב סתם, כי אין כרגע פועלים, וההתנדבויות גם הלכו ופחתו, והשדה המדהים שלהם מלא רווקות שרוצות שיקטפו אותם. אני כאן, אני מהממת, אני טעימה, אני פוריה, אני מתוקה, ואין התכנות מבצעי. אז את נשארת ככה. אני רוצה לגלות לכם משהו. רוב התפילות, אומר הרמח"ל, אני רציתי להגיד מילה יותר חזקה מרוב, אבל בגלל שאני רבנית ואחר כך צועקים עליי, אז אני סותמת. רוב רובן הענק של התפילות לא נענות, ובטח שלא נענות במקום. ויש רק תפילה אחת שנענות מיד ובמקום. ולתפילה הזאת קוראים ברכה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם בורא פרי העץ. מיד הדבר הזה נכנס לך לתוך הגוף ומשמח אותך. הברכה הזאת נענית מיד, מהיד שלך. את מחזיקה את זה, זה מחוץ לך, את מתפללת על זה, ואת צבעה פתאום. לכן ביהדות אין תפילה לבטלה. אל תתפללי על זה, זה לבטלה. יש ברכה לבטלה. למה יש ברכה לבטלה? כי אין ברכה שלא פועלת את פעילותה במיידי. זאת התפילה היחידה שאפשר לראות בעיניים. איך הייתי רעבה לפני דקה, ואיך אני צבעה עכשיו. יואו, הלוואי שזה היה קורה עם הזוגיות שלי. הלוואי שזה היה קורה עם חינוך הילדים שלי. איך אני אשכנע את עצמי באמיתותה של תפילה? הברכה זה הדבר הזה שנענה מיד ועכשיו ורגע. אז אנחנו הולכות בעזרת השם לעשות את זה. אני תמיד אומרת שנשים לא יכולות לסבול את זה שאת מתפללת ומברכת ולהגיד, העיקר שפגשתי את הקדוש ברוך הוא. הרב שגר תמיד היה מדבר על זה, שתפילה אלוקים לא עובד אצלך, תפילה זה מפגש. ברוך השם, נפגשתי עם הקדוש ברוך הוא. רק גברים יכולים להיות צבעים ממפגש, לא תודה רבה. רק גברים יכולים לומר, נהניתי מזיו השכינה. אישה רוצה, נעניתי מזיו השכינה. היא רוצה להיענות. היא רוצה תפילה שנושאת פרי. דיברתי עם איזה קרובת משפחה של הבבא סאלי. אז נורא נורא מנסים להגיד עליו, וזה נכון, וזה חלק מוזנח בביוגרפיה שלו, נורא נורא מנסים להגיד על הבבא סאלי, איזה תלמיד חכם הוא היה, למה לא מדברים על זה? למה מדברים רק על המופתים? ואמרתי לה, סליחה שאני אומרת, תלמידי חכמים יש המון, אנחנו רוצים את המופתים. המופת זה האיש שמביט בפנים שלי, שרואה את הצער שלי, שמברך אותי ורוצה שזה יקרה לי הרגע. מה רע בזה? זה לא אינטלקטואלי? זה מאמן. אין יותר מזה. בסדר, הוא למד תורה, אחרת הוא לא יכול לברך ככה. כי התורה זה. כשאני מלמדת במקומות אחרים עם מקורות כתובים, אני אומרת להם, כשאת רוצה להיות מקורית, את חייבת מקורות. אין דבר כזה, יש המון כאלה, ניו אייג'ים כאלה, שראיתי בפרשה שמכת בכורות. אז אני רוצה להגיד שאל תגידי תודה. אל תצאי מהארון, לא חיכינו לך. זה מתלמידיו של הארון. אנחנו רוצים מקור, אחרי שאת לומדת היטב את המקור, אז את יכולה להיות אישה מקורית ולחדש את החידוש שלה. איזה רע, יואו, מה זה? אני אסיים, לא נורא, מה אני אעשה? גם אני צריכה להתרועע לפעמים. אני אסיים בפסוק הכי יפה בעולם. ויהי מקץ 30 שנה ו-400 שנה, ויהי, התורה מתרגשת, ויהי, ויהי, ואז, ואז. ויהי מקץ 30 שנה ו-400 שנה, ויהי בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. רשי, מגיד, שכיוון שהגיע הקץ, לא עקבן המקום כהרף עין. כשהישוע תבוא, היא תבוא בענק, בענק. אנחנו נראה אותם באים בבכי יבוא. ובתחנונים הובילם, ואז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך ותאמרי מי ילד לי את אלה ואני גולה וסורה. איך זה יכול להיות? אני כבר התרגלתי ללבן שלי. איך בא עליי כזה שפע? איך? מהברכות שברכת, מהחידוש שהתעקשת לראות בחיים שלך, מזה שיכולת לקום בבוקר ולהגיד אימאלה, איך אני קטנה, ואת יכולה לקום ולומר, איך אני חדשה. וזה מה שמראה משה רבנו לעם ישראל, אתם עתידים להתחדש, עבדים שלי, כמותה, כמותה. נכון שהייתה מתה? אתם עתידים להתחדש, כמותה. אני רוצה לנצל את המתיקות הזאת שאתם יושבות פה ולא מצייצות ומקשיבות. אתם יודעות למה? כי אתם לא רוצות לבוא הביתה. אז כי יש כלים ובלגן ואיכסה. זאת הבשורה הטובה. הבשורה הטובה היא שאנחנו לקראת בעזרת השם. ישועה כל כך גדולה וענקית, ואנחנו צריכים תכנון אסטרטגי גם לקראת גאולה. כי לבוא הביתה זה ממש מבצע. ולכן אשת החיל לא תירה לביתה, זה כזה דבר ענק וזה כזה שבח ענק, כי את נמצאת שם בבית ולא יראה, ועושה את המטלות הקטנות האלה כאילו הן הכי גדולות והכי חשובות בעולם. זה דבר נורא נורא גדול, חוץ לזה שאנחנו בתקופה מדכאת, אז אין ברירה. אני רוצה, בנות, היות שאני אומרת לכם את זה תמיד, אני כל כך מאמינה בידי נשים רחמניות שמלטפות ומסרקות ותומכות ועושות. אני רוצה שנתברך, אבל לפני כן אני רואה את רחליות מזגין הקטנה הזאת, ורחלי נתנה לי בערב הגדול של זקה, רחלי היא אשתו של, אבל גם הוא בעלה של, של זקה, והייתה לנו הזכות לשבת עם טלי, איילת, איילת כהן על הבמה. איילת כהן זה דודה של הראל המתוק, אריאל, שנשאר יחיד מכל המשפחה שלו, והיא שמעה כבר מחוץ לארץ שכל המשפחה כנראה נרצחה, והיא לא ידעה שהוא נשאר אריאל, כי הוא יצא לריצה סביב הקיבוץ ב-6 בבוקר, ואז היא סיפרה שהוא ראה אותה, והוא אמר לה, מה, נשארתי לבד בעולם? ואז היא עטפה אותו ואמרה לו, מה פתאום, ואנחנו נהיה המשפחה שלך. ואז הוא ביקש את המצווה השנייה שמופיעה בפרשה שלנו, את התפילין. הוא ביקש את התפילין של אבא שלו, שסבא שלו ניצול השואה נתן לאבא שלו, ובעליך הגיבור והאמיץ, בואי תספרי. די, כן, כן, די, בואי. שאני לא אקלקל את הפרטים ואת השמות, אני כבר מתבלבלת. למה? אז מה?
מה תספר?
על התפילין, אני רוצה, אנחנו בפרשת בו הם מקבלים את המצווה הזאת של התפילין, שמה אומרת? כל יום תהיה קשור אליי בכמיהה, בעצימות של מאורסים. כששמים את התפילין אומרים, וארסתיך לי לעולם, וארסתיך לי בצדק ובמשפט, וארסתיך לי ברחמים, וידעת את השם. התפילין זה הקשר שלנו למשפחה, גם כשחלילה היא איננה. הסיפור הזה הוא פשוט מדהים.
כן, מה רבנית סימילה את זה?
סימילק.
גם יודעת רוצה, סימילק. אז חיים היה בנחל עוז.
חיים אות מסגין, איך אומרת נויה? אוטו מסגנים. אני לא יודעת להגיד את השם משפחה הזה, אוטו מסגנים.
זכאיות. זכאיות, כן. זה היה גדול ממש.
נכון, נשים במאי זקה.
אולי נספר.
חיים היה מלווה עם פלוגת צנחנים בנחל עוז, ממש בשלושה, ארבעה ימים הראשונים של השביעי באוקטובר. והוא שמע על הילד הזה שההורים שלו נרצחו עם שתי אחיות שלו, תכלת וקשת. והוא אמר לו, מה היית רוצה מהבית הזה? ובאמת הוא ציפה מילד שמגיע מהציבור הכללי. שיגיד פלייסטיישן, נינטנדו, משהו, אולי, ספר, הארי פוטר, משהו אחר. והוא אמר לו, אני רוצה את התפילין שאבא שלי קיבל מסבא שלי. אז חיים מאוד מאוד התרגש מזה. בלי קשר, אני אגיד לרבנית למה הוא גם התרגש מזה, באמת. מאז שהתחתנו, אנחנו גידלנו איזה 25 בחורים. בבית, נוער נושר חרדי, שחיים היה אוסף אותם ממש מרחובות בני ברק, ירושלים, חסידים, סאטמר, בל, זוויזניץ', הכל.
רק לא ליטאים.
ליטאים, ספרדים, ממש במשפחות הארדקורד החרדיות שיש. הוא פשוט לא רצה שהם יהיו נוער ברזלים, נוער שוליים, לא יצאו לדיסקוטקים, אדונים, סמים, אלכוהול, כל הדברים האלה. והיה משהו אחד שתמיד הוא היה אומר להם, הם ממש כאילו עזבו את עולם המצוות, והוא אמר להם, טוב, משהו אחד אני רוצה מכם. כל יום תניחו תפילין ותשלחו לי תמונה שאתם מניחים תפילין. אוהבים, לא אוהבים, מחוברים לזה, לא מחוברים לזה, תניחו תפילין. אתם רוצים לעשות לי נחת? זה מה שאני מבקש מכם. תניחו תפילין ותשלחו לי תמונה. והם היו בני 12, 13, זאת אומרת, 13 נגיד, 14, 15 בכלא שהניחו תפילין, כי הוא לקח אותם ממש מגילאים צעירים. וככה, אני זוכרת כל בוקר, היינו מקבלים וואטסאפ, 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 ככה עם תמונות של כאלה עם תספורות של תרנגולות, ולא משנה מה, אבל מניח תפילין. והבחורים האלה היום, למעט שלושה, כולם נשואים, כולם הקימו בתים חרדים, כולם הילדים שלהם לומדים במוסדות חרדים. וזה תמיד הנחת שלו, תמיד אומר שהתפילין, שהמצווה גוררת עוד מצווה. ואז הוא באמת מאוד מחזיק חזק מעניין שהתפילין, וזה ממש ריגש אותו. הוא קיבל שש דקות, ברעיון הוא בא להיכנס לנחל עוז בשיא הטבעיות שלו, זה חיים עוד מזגין. הוא חשב שהוא בא, הוא נכנס, אמר לו, המפקד של האוגדה, לא, תעצור, לאן אתה נכנס, שטח אש, זה שטח צבאי, אתה לא יכול להיכנס. הוא אמר, לא, אני חייב שתאפשר לי להוציא את התפילין משם. הוא אמר לו, חיים, אתה לא נורמלי, מתחים, אש, זה היישוב הכי קרוב לגדר, בגלל זה משפחת זוהר נרצחה ראשונה, כי הם בית מספר אחד, הכי קרוב לגדר לעזה. אז נכנסו אליהם ראשונים, טבחו בהם, ואז בעצם המשיכו לנחל עוז, כפר עזה ובארי, זאת אומרת, זה היה במסלול. אז באמת חיים קיבל שש דקות מהקצין, הוא אמר לו, את מסגין, יש לך שש דקות לבצע את המבצע הזה. הוא נכנס עם כמה חיילים, עם מוטי בוקצ'ין, דובר זקה. באמת, נכנס ככה פמליה קטנה כזאת, והוא הגיע הביתה וחלשו שם על הבית, וחיים מצא את התפילין, וזה צולם, כאילו היה שם צלם שתוך כדי השתתף איתם במבצע שם. ואז חיים הגיע לבית של אריאל ממש באותו לילה. הסבא שם ניצול שואה בן 90, זה בעצם הדבר היחיד שנשאר לאריאל, הוא והדודים האלה. וזה היה ממש מרגש לראות אדם בן 90 שההורים שלו נרצחו לנגד עיניו בשואה, והדבר היחיד שהוא לקח זה את התפילין, הוא פשוט לקח אותם, העבירו לו את התפילין של אבא שלו. פשוט עומד מול חיים, באמת זה מרטיט, כאילו לראות אדם בן 90, אומר לו, המפקד, כאילו. זה היה דעתי הרגע הכי מרגש אצלי בסרטון, לראות כאילו אדם בן 90, הוא מסוגל לתת כבוד ככה למישהו שהביא את התפילין של אבא שלו. ובאמת לפני פחות משבוע לנו בר מצווה, ואריאל הגיע לשם עם אותם דודים, והשתתף בכל המעגלים החרדים והדוסים לשירי תזמורת חרדית. בבוקר כתבתי לילד, תגידי, הוא חלם פעם בחיים שהוא ירקוד את הריקודים שלנו, של החרדים? אמר לי, תקשיבי, הוא ילד שאיפה שאת תזרקי אותו הוא משתלב. מרוב העדינות והצילות שלו, אין לו יעירות, אין לו כלום. יאללה, רוקדים במעגלים, מעגלים, שעה רקד במעגלים, מרים אותו על הכתפיים, הוא רוקד על הכתפיים, כאילו לא להאמין בכלל ש... כן, אז תודה. ככה סגרנו מעגל עם התפילין, תודה. עם הבר מצווה שלנו.
כל מה שאתם עושים, תודה רבה, מוכשים. ממש. אז בואו נתברך.
רגע.
עכשיו
הוא צריך לשמוע אותך.
רגע, לא. בואו נתברך, אני כל הזמן אומרת שאני מאמינה בידי נשים מבשלות, מסרקות קינים, מסדרות, סופקות כפיים. אז יאללה, כל אחת ידיים על הראשים. זאת שלי ידיים, ככה, חודרות למגע, יאללה, אחריי, אבל בשיא הכוונה, ישימך אלוהים, כשרה, רבקה, רחל ולאה, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום אמן השם יברך אתכם ואת כל עם ישראל שבוע הבא להביא אוכל לא לבוא אוכלו חינם
מי שלא שימע לשיעור
וואו, רגע, רגע, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן.